ערב טוב. אנחנו חוזרים דף חף ומתחילים סוגיה חדשה. האמת, יש לה קשר למה שלמדנו קודם, שלא תחשבו שזה פנים חדשות. אוקיי, אומרת הגמרא בשורות הצרות, חמש שורות לפני הסוף, בחף עמוד א', יתיב רבי חייא בר אבא ורבי עמי ורבי יצחק נפחא, אקילה דרבי יצחק בן אלעזר, נפק מילתא ביניהם. מה הממרה שיצא ביניהם? מיני לאבלות שבעה, דכתיב, והפכתי חגיכם לאבל. מה חג שבעה? אף אבלות שבעה. שואלת הגמרא, ואם העצרת דחד יומה? וכאן זה כמובן מחזיר לסוגיה הקודמת, שמה באיזה שאלה עסקנו? האם יש דבר כזה חג של... של חד יומה, כי עסקנו פה, אני לא אעשה לכם מבחן, אל תדאגו. עסקנו בשאלה של עצרת עם תשלומים, אולי ראש השנה נחשב כמו שיבה, יום כיפור נחשב כמו שיבה, שמיני עצרת נחשב כמו שיבה. לפחות הגמרא כאן, מבחינת המתמטיקה, היא יותר פשוטה מהסוגיה הקודמת. הסוגיה כאן בעצם טוענת שיש לנו שני מודלים של חגים. יש חגים של שבעה ימים, יש מודל שני, תבנית שנייה של חג של יום אחד. אלו שני מודלים של חגים שיש לנו, ולכן גם אם אנחנו מקבלים את ההשוואה שנעשית בין אבלות לבין חג, זה עדיין לא פותר את השאלה איזה תבנית של חג, האם של שבעה ימים או האם של יום אחד. ועל זה אומרת הגמרא, ההוא מבא אלי דחדר ריש לקיש, דאמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, מניין לשמועה רחוקה שאינה נוהגת אלא יום אחד, דכתיב והפכתי חגיכם לאבל, ואשכחן עצרת דקרי חד יומה. חג. בואו כמה דברים לפני שניכנס לעובי הקורה של שמוע קובה רחוקה. ראשית, מה הפשר כל ההשוואה הזאת בין חג לבין אבל? עכשיו, את ההשוואה הזאת היא נעשית פה בסוגיה, גם בסוגיה המקבילה בירושלמי. היא גם קיימת בצורה אחרת, אבל לכאורה עם אותו סוג של ביטוי, בדברי הרמב״ם בתחילת הלכות אבל פרק א', שם הרמב״ם כותב שאבלות יום אחד היא דאורייתא, ומשה רבינו התקין להם לישראל, מה הוא תיקן להם? שבעת ימי המשתה ושבעת ימי אבלות. כן, ופה אנחנו מגיעים עוד פעם לתקבולת הזאת שבין חג לבין אבל, שבעת ימי המשתה, שבעת ימי אבלות. יש יהודי אחד שהוא אב שקול, שמול גליק שמו, שבעקבות האבל שלו על הבן שלו שנהרג בצבא, הוא כתב כמה ספרים על אבלות. אחד מהם זה כולו בנושא הזה, קיבץ את כל המקורות שהוא מצא על ההשוואה בין חג לבין אבלות. כן, וזה דורש הסבר. כן, מה פשר ההשוואה הזאת? נו, מה דעתכם?
בשיר
האדמה, איפה דיברנו? דבר, כן, דבר עכשיו, כן. כן.
דיברנו על מה צריך להיות בצד השני של emotions.
כן.
שזה צריך להיות משהו ההפך, אז צריך להשוות משהו. שזה יכול להיות חג, או שבאים ממשתה של חתונה. שני מהדברים שאנחנו ממנים.
אז מה אמרנו? מה אתה חושב עכשיו? עכשיו, כף בשבט, תף שיניים דלת. מה אתה חושב ברגע הזה? אמרת משהו. רק אני רק לא מוכן שזה יהיה, כי אמרנו את זה אתמול. כי עכשיו אתה חושב את זה. כן, בואו, אני מקווה שזה מה שאתה רצית להגיד, אם לא, אז תקן אותי, יצאו שני הסברים, יותר טוב, כן? ואני רק אגיד שהחיים שלנו מורכבים לרוב משגרה. יש לנו עיתות יציאה מהשגרה. ואנחנו יוצאים מהשגרה לכל מיני סיבות שונות. אפשר לצאת מהשגרה כי אתה חוגג משהו, אתה יכול לצאת מהשגרה כי אתה אבל על משהו. אבל הצד השווה הוא שיש פה ככל הנראה תבנית משותפת כשאדם יוצא מהחוויות השגרתיות שלו ונכנס לחוויה שונה לגמרי שלוקחת אותו למקום אחר. מה הפרק הזמן שהוא צריך מבחינה תבניתית? ואני, סליחה שאני מדבר פסיכולוגיה, כן, אבל איזה צודק. מה הפרק הזמן שבו חווים את אותה חוויה, כולל שסוגרים אותה כדי לחזור לשגרה, כן? אז זה לכאורה התבנית המשותפת, כלומר חג הוא יציאה משגרה לשמחה, אבל הוא יציאה משגרה לחוויית האבלות. הצד השווה בתבנית הוא שתבנית הזמן היא אחידה במובן ששניהם מהוות תבניות של כניסה לתוך אירוע, וכמו שעזרא אומר, גם אני סוגר אותו. עכשיו יש להניח שהבחירה בשבעה ימים הוא לא אקראי בשניהם, או בלשון אחרת, על מה ולמה התבנית של חג הוא שבוע ושל אבילות הוא שבוע, אז זה משום שיחידת השבוע היא יחידת זמן שהיא מאוד בסיסית בחוויה האנושית. אנחנו חיים מאוד חזק בתבניות של שבועות, שהשבוע חוזר על עצמו, כן? מי שיש לו צלצול של שעון מעורר בסלולר, אז יש לו מראשון, שני, שלישי, רביעי, ראשון. האם זה יחזור כל שבוע, כן? אתם מכירים את זה? כן? אוקיי, אז הנה. לא, זה כשעלית רק סתם את השעון הרגיל, זה היה יומי, כל יום הייתי צריך להחליט. פה אני מראש מתכנת את עצמי לשבוע. לא, אנחנו חווים את הזמן כמעגל שבועי. וכאן בעצם מה שנאמר הוא שהתבנית הבסיסית של החוויה של שבעת ימי המשתה, של חג, של אבלות, הוא שבוע. אני נוטה לחשוב, דיברנו על זה כשלמדנו אותם את כל העניין של מקצת יום כחולו, שזה בגלל שזה מעגלי. כלומר, לכן זה נסגר. כלומר, אני יוצא ואני סוגר אותו, ועכשיו אני נמצא באותה נקודה לאחריה, אבל כבר בעקבותיה, כן? זה לכאורה הבסיס של דברי הסוגיה. גם התבנית של יום אחד שהסוגיה נותנת, גם היא תבנית שבנויה על אותה הנחה. כמו שיש לנו חג של יום, מה זה בעצם אומר? גם יממה יכולה להכיל בתוכה מסגרת של זמן שתוחמת חוויה. אנחנו מכירים את זה גם בעולם של אבלות. הזכרתי קודם את דברי הרמב״ם, באותם ראשונים שסבורים שאבלות דאורייתא היא יום ראשון בלבד, שזו דעה דומיננטית של גאונים, ראשוני ספרד, ריף, רמב״ם וכו'. והנה עוד פעם, אנחנו פוגשים את היום האחד הזה. כן, ו... זאת ההשוואה הזאת, בפקתי חגיכם לאבל, החג, מאותו שבוע, קרנבל, גם יהיה שבוע, אבל איזה מין שבוע הוא יהיה? הוא יהיה שבוע אחר. זה קודם כל התשתית הבסיסית של ההשוואה הזאת. מה שנראה בפשטות מלשון סוגייתנו בתחילת הדברים, שיש לנו בעצם שני מודלים של אבלות, כמו שיש שני מודלים של חג. מודל אחד של שבעה ומודל אחד של יום אחד. בקריאה ראשונית, בשלב הזה של הסוגיה, אם אני שואל את עצמי, מה זה המודל הזה של יום אחד של אבלות, כפי שהסוגיה מתארת, זה לכאורה בשלב הזה. בוא נבדוק את זה בהמשך, הלימוד היום, האם המודל הזה מתקיים. אולי יש פה מודלים אחרים. לכאורה זה אותו אבלות, רק שהיא יותר קצרה. לכאורה, נכון? בוא נבדוק בהמשך, האם אכן זה ככה. והסוגיה לקחת לנו לשמוע קרובה רחוקה. כאן בואו קצת נעמיד על הנושא הזה. הנושא הזה היום כמעט איבד את המשמעות שלו. כמעט. מסיבה מאוד פשוטה, הזכרתי קודם את השעון המעורר, אבל אנחנו חיים היום בעולם תקשורתי שבו התקשורת עפה ממקום למקום. אפשר לדעת עכשיו מה קורה בכל קצוות תבל. אני יכול להגיד אחד מהחוויות שלי כמלווה את אבא שלי בבית חולים, זה כמה אני צריך כל היום להודיע לכל מי שמתעניין, כלומר האחים שלי וכולי, מה קורה אחרי כל ביקור רופא, כאילו יש כאלה שרוצים כל חצי שעה, להגיד להם, נו מה היה בחצי שעה האחרונה, כן, הם קצת נרגעו, אבל אני אומר פעם ביום, אבל אין כזה יום מיוחד, כן, אבל, לא, זאת שאלה, אבל הנושא הזה של שמועה קרובה רחוקה, זה נעלם לגמרי, אתה נמצא באמריקה, ואתה ברגע שמרנה מת בארץ, אתה יודע את זה, דיברנו בשעתו, שעסקנו בדיני מיתו מוטל לפניו, הבאתי את הפסק של שלמה זלמן אוירבך, שהיום שלהתעסק בטלפון זה להתעסק בצרוכי המת, אז אני כבר לא מסתכל האם מסרה לכתפים או לא, אני בודק האם חיבית הטלפון, זה מה שאני בודק, כן? טוב, במובן הזה, שמועה קרובה רחוקה, הוא כמעט נעלם מאיתנו, או לגמרי, סליחה?
אלה הם כן לא מספרים,
נכון. וכל זה גם, ויש לך רוח נבואה, בסוגיה הזאת עולה השאלה, איך מדהים למישהו שמישהו מת? בוא נראה את זה, הסוגיה עוסקת בשאלה הזאת, היא מביאה סיפור, איך רב מודיע לרבי חייא, יש מחלוקת ראשונים, מי מת, כן? אבל אתה צודק, אבל היום זה כמעט לא קיים, אבל צריך לדעת שעד לפני לא מעט שנים, זה משהו שהיה מאוד רווח. אני אתחיל מיעקב ויוסף, נכון? מה יוסף שואל? עוד אבי חי, כן? אבל אתה נוסע, ואין לך מושג מה ישרת מאחורה, כן? טוב, אז יש משנה בגיטין בחזקת שהוא חי, כן? אבל כל אדם שעוזב את המשפחה שלו, אתה אף פעם לא יודע. כתב לי מישהו דברים מאוד יפים בהקשר הזה, אחד מהיהודים ששומעים את השיעור בירושלים. הוא אומר, מה זה ברכת שהחיינו אחרי 30 יום, וברכת מחיי המתים אחרי שנה שאתה לא רואה מישהו? מבחינתך, את השנה לא שמעת מבן אדם, אין לך מושג, אם הוא חי או מת, פתאום אתה רואה אותו, וואו, מחיי המתים. אבל במה מסוים, הוא רצה אותו יהודי לטעון עוד טענה, יותר מרחיקת לכת, שברגע שאתה נפרד מאנשים, זה מבחינתך, זו פרידה, זה סוג, אני לא יודע אם נתראה עוד פעם. תראו, כשרבקה עוזבת את בית אביה, זה ברור שמה הם עושים לה? זה הכינה של העדות המזרח. הבחורה עוזבת את בית אביה, והולכת לבית בעלה, ולא יודע אם יראו אותה. בטח לא ידרו בטלפון. 5 פעמים ביום זה הממוצע של בת עם אמא שלה, אחרי שהתחתנה גם, יש לו כל מיני דברים. אני חושב שזה תלוי גם כמה הם דיברו לפני כן, אבל אני ראיתי גם כאלה שמדברות יותר מ5 פעמים ביום. בסדר? לא, כאילו, זה לא קיים. עכשיו, הסיפורים של שבועה קרובה רחוקה, נראה אותם בסוגיה, לא צריך ללכת רחוק. אני עוד מכיר סיפורים מתוך המשפחה שלי של שבועה רחוקה. שמשה סולובייצ'יק נפטר בג' שבט, תשע"א בניו יורק. אח שלו, הרב מבריסק, היה בפרוץ המלחמה, הוא היה בוורשה. והוא איכשהו יצא משם בניסי ניסים. גלגל לווילנה. הוא לא שמע שהוא מת. אני ראיתי את המכתב, אני מתנצל שלא הבאתי אותו, אבל כשנודע לו שאחיו נפטר, הוא שלח להם מכתב, זה היה אחרי איזה שנתיים אני חושב, אני לא יודע כמה זמן לקח לו לשמוע. המכתב בעיפרון, והצילום, עם הזמן זה דהה, אני חושב שאי אפשר להבין כלום בצילום כבר. אבל אני חושב שבעקבות השואה היו המוני סיפורים כאלה, היו הנסיבות המיוחדות, אבל גם, כאמור, ואני סוגר את הנושא, בעולם של תקשורת לקויה, זה היה מאוד מאוד רווח. והיום, כאמור, אני חושב שזה כמעט לא קרה.
זה לא עדיין קורה במלחמה עכשיו?
במלחמה עכשיו, בוא תסביר.
מקרה כמו 9-11 גם כן.
זה סיפור אחר, זה לא שמוע רחוקה. אני אסביר. זה סיפור שנהדר. בשמוע רחוקה, מישהו מת, קברו אותו, יכול להיות שאפילו יתאבלו עליו כמה יהודים טובים. אני אקח את הסיפור. נקבר בחוות גדול בניו יורק, עשו לו לוויה מכובדת. הילדים שלו ואשתו ישבו עליו שבעה, קמו מהאבלות, ויש איזה אח שלו שמסתובב לו באירופה שעולה בלהבות, והוא לא יודע מזה. זה לא 9-11, 9-11 זה בן אדם שנעלם. זה סיפור של, למדנו את התוספות בברכות, נכון? הוא בבית האסורים, כאילו. זה סיפור אחר לגמרי. פה מדובר, תראה, מיד תבין שמה את הסוגיה, למה זה קריטי לחלק, כלומר, למה הטעות שלך היא טעות טובה, כי it's a good mistake, איך שאומרים. כי עכשיו אני יכול להסביר יותר טוב את הסוגיה, כן? זה, הסיפור פה הוא שהמת בא על מקומו בשלום. זה, על זה מדובר פה, לא מדובר פה אחד שלא נקבר. הוא נקבר, וכו'. רק מה, אתה לא ידעת. עכשיו, בעצם, מה בעצם השאלה, אולי, ששמועה קרובה רחוקה מציפה? מה שאני הולך להציף פה הוא במידה מסוימת לא לגמרי תואם את מה שהם מאוד אוהבים להגיד היום, בסדר? אבל יש לי הרבה פיקפוקים, אני מה שאוהבים להגיד נכון. כלומר, באיזה מידה האבלות קשורה? יפה, כן, בלשון הגמרא בסנהדרין, בפרק שישי, כשהיא מתלבטת על הספד, האם ההספד הוא יקרא דחיה או יקרא דשחווה? אם המטרה היא לדבר בשבחו של הנפטר, למען שמוע טוב, אפשר להרחיק, בטח מי שקצת יותר אוהב מיסטיקה יכול להסביר למה זה טוב לך לקבל המלצות שאתה הולך לעולם האמת, כן? או האם זה נועד לנחם את מי שנשאר פה? עכשיו, באופן קצת שונה, אבל בתבנית דומה, גם בעולם האבלות אנחנו יכולים לשאול את השאלה הזאת. אם אנחנו היום יותר נוטים, אני אומר, זה יום השפה, זה מגלים הפסיכולוגיים של האבל, וזה מנחם אותו, וכבר שמעתי את זה מכל מיני אנשים, כן, כמה זה בנוי לפי הפסיכולוגיה, מצוין, מצוין, כן? אבל אני אומר, אבל בהחלט גם פה יש הרבה קושיות, מי שרוצה ללכת במקום הזה. הקושיה הכי גדולה היא השוני בהלכה בין אבילות על הורים לבין אבילות על ילדים. כן? זה מעורר דעתי, סימן שאלה גדול מאוד. האם באמת האבילות ההלכתית נועדה להכיל בתוכה את העולם הרגשי שהאבל חי בתוכו? זאת אומרת, זה כמעט ברור שמבחינה רגשית, עוצמת האבל על בן הוא מעל ומעבר לאבל על כל אחד. לעומת זאת, האבל על הורים, עם כל צער הפרידה, הוא כדרכו של עולם, ויותר האבילות מראה, כלשון הגמרא, כבוד אבי ואמו, זה יותר, אולי הוא בא לומר לנו משהו, על חשיבות הכבוד למקום מנו בנו, על אולי הוא לא בהכרח בא לבנות לי מסגרת מנחמת, כן? אז, אבל אני אומר, גם בהקשר פה, אם אני לכאורה, נראה בתוך הסוגיה שהסוגיה תגלה פנים קצת אחרות, רק לא נספיק את הכל היום, בסדר? תבוא גם שבוע הבא, תבוא שבוע הבא, כן.
אבל עדיין, אני חושבת שיש הבחנה, שאפשר לעשות הבחנה אחרת, האם זה נועד זה יכול להיות נועד לעבר, אפילו אם זה לא נועד לעולם הרגשי שלו. זאת אומרת, כאילו, זה יכול
מקבל.
להביא אותו למקום שהוא צריך ללמוד משהו או לחוות איזושהי חוויה, שזה לא דווקא כאילו החוויה הפסיכולוגית שהוא עבר אותה. לכן,
בהחלט יכול להיות.
זה לא דווקא בין
אוקיי, בהחלט יכול להיות, אבל לכאורה, כמו אם אנחנו באים לנושא הזה של אדם ששומע שמישהו מת שבועות אחרי שהוא הלך לעולמו. זה מה שאנחנו שומעים, כן? במידה, ואני רואה לנגד עיניי את האבל, אני אומר, מבט ראשון, נראה בלימוד הסוגיה שהסוגיה, לפחות לפי אחד מהפירושים שלה. תראו, הפירושים השונים, הם גם לוקחים את הסוגיה למחוזות שונים. אבל לפי פירוש דומיננטי שיושב יפה על מושגים, של תלמיד רחל מפריז, מבחינת האבל, כשהוא שומע, מבחינתו זה קרה באותו רגע. כלומר, אני נביא מקורות עתיקים ומודרניים, כן? צום העשירי, מהו? אז כולנו מכירים שצום העשירי זה היום שבו מלך בבל שמח על ירושלים, כן? שמח ידוע על ירושלים. אבל בתוספתא בסוטה, בפרק ו', הלכה יוד יודע, איפה שבנושא הזה מחלוקת תנאים. כן, מול אותה דעה, שזה היום שבו המצור התחיל, רבי אומר, ואני קורא לכם, ואני אומר, צום העשירי זה חמישה בטבת. אחד מהדברים הוא שהנביא בזכריה, הוא לא אומר תאריכים, הוא לפי חודשים. מי אומר שזה בעשרה, אולי זה בחמישה, ומה קרה באותו יום? אז הוא כותב, שבו באת השמועה לבני גולה, שנאמר, והי ב-12 שנה בעשירי, בחמישה לחודש, זה חמישה חודשים אחרי חורבן, בית ראשון, רק אז נודע להם, בגולה, בא אליי הפליט. אפשר לדמיין, חמישה חודשים, הם חושבים, בית על תילו, כלומר, הם מתנהגים כאילו ש... קודם תיארתי שאולי זה לא ככה אם כשאתה נפרד עם מישהו, כן? לא, הם מתנהגים כאילו, קיים, הכל בסדר, וכו' וכו'. פתאום בא מישהו ומספר להם שהבית חרב, אומר את התוספת הזדת רבי, ועשו יום שמועה כיום שריפה. מבחינתם, הבית נשרף, שהם שמעו עליו. היי, זה קרה לפני חמישה חודשים, אז מה? בשבילם, זה קרה עכשיו. עכשיו, בכתב יד ארפורט, קראתי פה בכתב יד וינה, יש נוסח קצת אחר, שבו גם נוסף הביטוי הבא, שביהודה מתענים על המעשה, ובגולה על השמועה. ויש פה גם איזושהי רמיזה גם, שזה גם לא נראה מקרי, שביהודה, שבו המעשה אירע, כן? כלומר, זה קורה בתוך הטריטוריה שלהם, אז המעשה עשה את הרושם. לעומת זאת בגולה, מבחינתם, השמועה היא זאת שקובעה, שאני אומר תיאורטית, יכול לבוא אדם, ומה לומר אם כך, שגם בעולם האבילות החדשה זה ככה, כן? לפי תורת הקוונטים, פה פיזיקאים, לא תתפוס את התאוריות שלי, בסדר? אבל אם אתה, התצפית קובעת את האירוע, כלומר אם אתה לא, כשאתה רואה זה קורה, כן? עד שאתה לא רואה, אז זה לא קורה, כי הוא יקרה מה שתראה, כן? החתול של שרדינגר, כן, או בצבא, חיילים, נו, עשית, לא דיווחת, לא עשית. אוקיי, זה, נכון? ככה היה אצלכם? ככה היה אצלנו, כן? אוקיי, אז אני אומר, יש מקום שבו אני אומר, מבחינת, בוא נאמר, בלי להיכנס לשאלה אם זה פסיכולוגיה של אבל או משהו אחר, אבל אם המרכז הכובד של אבלות הוא אבל, אז האבל, שהוא שומע מבחינתו שיום שמוע כיום שריפה, שיתאבל. ואם אני אשם את מרכז הכובד במקום אחר, זה עולם מושגים שלנו קצת יותר קשה איתו, אנחנו לא רגילים לדבר בו בחיי יום יום שלנו. זה בעצם אומרים, חלק מטקסי האבל, זה טקסי פרידה מהמת, זה... הם גם קשורים, דיוויתי פה פעם ירושלמי, שכל שלושה ימים אחרי הקבורה, מה עדיין הנשמה של המת עושה? היא מרחפת, היא כאילו לא יצאה מן העולם, ויש מקום לדבר שחלק מתהליכי השיבה קשורים במת, הם לא קשורים רק בידיעה שלנו עליו. כלומר, יש פה מת שהוא תחיש איזושהי חוסר מנוחה, הוא לא הגיע למקומו הנכון, בעצם התהליכים של האבילות באים לבטא את הקבורה שלו, נדבר גם על תהליכי הקבורה, הקבורה זה מכבד אותו, זה מביא אותו אל אבותיו בשפה של התנך, בצורה הכי פשוטה. כן, הוא נקבר בקבר אבות, מדבר על מודלים של קבורה בתנך, אבל המודל כאילו הרצוי בתנך הוא לא לקבר בהם הדרך כמו רחל, אלא מערת המכפלה, קבר אבות וכל הזמן הזה הוא בא אל קבר אבותיו, הסיפור שלו כאילו נסגר על זה שאתה לא ידעת מזה. עכשיו מה בעצם אנחנו נבחן תוך כדי הסוגיה, איפה אנחנו עומדים? עכשיו פה בא מיד הסוגיה ואומרת תנו רבנן, שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלושים, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. איזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה בתוך 30, רחוקה לאחר 30, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת 7 או 30. אז בוא נתחיל בחכמים. חכמים לא מבחינים בין שמועה קרובה לבין שמועה רחוקה. כלומר, לדידם, גם אם זה ממרחק של זמן רב, ברגע שהאבל שומע הוא נוהג את כל מעגלי האבלות של 7 או 30, הכי פשוט לומר בשיטתם, שעשו יום שמועה כיום שריפה, או בלשוננו יום שמועה כיום קבורה, ולכן לשיטתם נאמר, במרכז האבלות, מעגלי האבלות מסמלים, או הם מקיפים את האבל, כמעין המטאפורה מלשון הגמרא בסנהדרין, זה עיקר הדחייה. כן? לעומת זאת, רבי עקיבא יוצר פה הבחנה בין שמועה קרובה לבין שמועה רחוקה. כן, ו... אחת מהשאלות שצריך לברר זה מה טיב ההבחנה הזו, זה מה גדריה, או מה בדיוק האופן שבו אני מבחין. רבי עקיבא, מה בעצם נאמר? אני עכשיו הייתי מתרגם את מה שנועה אמרה, אולי באופן הבא, בוא נהיה בריסקאים. אם אני מגלה שבשמועה קרובה אני מתאבל מעגל של 7 או 30, ובשמועה רחוקה אני מתאבל יום אחד, וכלשון עדיין אני נשאר בתחילת הסוגיה, ששני תבניות של חגים, ולכן יש שני מודלים של אבל, זה שאולי, מה אנחנו נאמר? ששני הדברים נכונים. מצד אחד יש לנו מודל אחד שהוא סביב האבל, והמודל הזה די לו?
יום אחד.
לעומת זאת, סביב המת, שם יש את מעגל השבעה והשלושים, לפי זה מה אפשר מיד לומר אוטומטית? אז בכל פטירה, גם שמועה קרובה, אולי בו זמנית, מתקיימים שניהם. כלומר, אם אני אשאל את עצמי, תכלס, מה מתרחש כאשר אדם, במקרה הנורמטיבי הפשוט, כן? מתחיל את תהליכי, ולכל עד שמתרחשים פה במקביל שני תהליכים, אחד סביבו ואחד סביב הנפטר, כן? זה לכאורה נראה, אני דיין אומר, נחכה להמשך הסוגיה, ואני רוצה לבחון האם ההגדרה הזאת נכונה. אני כל הזמן רומז שהראשונים ימשכו לא לשם. אבל מבחינת כאילו התבנית או השפה הראשונית זה כך, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה יסוד ההבחנה של רבי עקיבא בין שהשלושים יום הוא הקובע. מה בדיוק גדר הדין הזה? כן, בבקשה עזרה.
רבי עקיבא לא אומר, זה לא אומר, מתחילים 30 יום.
תסביר.
זה מהמיטה, מהקבורה.
מה דעתך?
מהמיטה, לא קבורה, לא יודע. זאת אומרת, אם ניקח את המשנת בתוך מעשר, יכול שעבור זמן רב בין המתנות הקבועה, ואם מישהו שומע שמועה רחוקה, אם זה שמועה, באמת שמועה רחוקה.
אתה אומר דברים מאוד חשובים, בואו נתרגם את זה קצת אחרת. אתה 30 יום, אנחנו מכירים מאוד מקום. איפה אנחנו מכירים אותו? זה 30. ולכן היה מקום לשאול, אני אעשה לאורך הסוגיה לבחון את זה, האם זה עולה ככה. תגלו שזה נע כמו ספינה על הגלים, כאילו לגלה ראיות לכאן ולכאן. אני לא יודע אם אפשר להגיד דברים חתוכים, זה חושב ככה. אבל אני יכול לומר, כמו שניתחתי קודם את השבעה והשלושים, מצד אחד יש מקום לומר ששלושים יום זה פרק זמן שאנחנו מכירים אותו בלא מעט מקומות. למשל, 30 יום לפני הפסח, דורשים ברכות הפסח. למה לא דורשים 31 יום לפני? כי כשאני נמצא במרחק גדול מדי ממשהו, הוא לא צץ לי ביומן. היומנים האלקטרוניים, הם אמרו לי שאני כבר, יש תלוי מה אתה מחזיק, בסדר? אבל אצלי היחידה זה יום, שבוע, חודש. אתה יכול לראות כאילו איזה ווידג'ט כזה, תראה, חודש. חודשיים לא יראו לך בווידג'ט, כן? נכון? אמרו לי שיש שבועיים, טוב, בסדר. האמת היא, אבל יש מדעה ששבועיים לפני פסח דורשים ברכות הפסח. אז אם ממש ראיה לווידג'ט הזה. לא, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא, אני, כשאני מתכנן לוח, יכול להיות שאני ארשום בלוח שבעוד חצי שנה יקרה משהו. הוא לא בתודעה שלי, לא מזכירים לי, לא... כלומר, אותו דין גם ה-30 יום נאמר על בדיקת חמץ. כלומר, אדם יוצא מהבית שלו, יש חמץ בבית. האם הוא חייב לבאר, והוא לא יחזור לפני פסח. האם הוא חייב, אז לפי ההלכה, נקבע בשולחן ארוך. אם הוא יוצא בתוך 30 יום לפני פסח, הוא צריך כבר לדעת שפסח עומד לבוא. אבל אם הוא יוצא יותר מ-30 יום, הוא לא צריך. אמר לי יעשה כשיבוא פסח, יבטל חמץ, זה כן. אבל הוא לא צריך עכשיו לדאוג מה יהיה בפורים. כן? ממתי מתחילים לחשוב על התחפושות, כן? יש כל מיני דברים, כלומר, אתה צריך להיות קרוב או בתוך האירוע, במסגרת הזמן שלו, כדי, זה כמו הדיון בסוגיה בשבת, בדף יוטט, על שבת, מתי אתה חושב על שבת, כן? זו סוגיה שמבחינה, היא אומרת 3 ימים לפני שבת, וזה מאוד ברור למה הם בחרו בזה, כי השבוע בנוי, כבר דיברנו על זה פעם, זה 6 ועוד 1, ככה שבוע בנוי, זה לא 7, זה 6 ועוד 1, אז שאני בשלושת הימים הראשונים של השבוע, אני עדיין חי מהשבת, ובשלושת הימים אני חושב על השבת הבאה. עכשיו, כשאני נכנס אבל למעגלים, שהם לא חתוכים כמו שבוע, אז פה אני לא יכול להגיד, בוא נחתוך לחצי, כן? פה אני צריך להגיד, איזה יחידת זמן, אמא, נחשבת מה? שאני כבר קרוב לאירוע, כן? עכשיו, כדאי לאסוף, עוד מקומות, שמה נגלה את ה-30 כמושג זמן. אני אומר, לא רחוק, שגם עולם השלושים, במקום 30, עכשיו נגיד 30 על האבילות, בסדר? ואז אנחנו נבין את מה שאני מדבר. אולי גם 30 בא משם. למה מתאבלים 30? ולמה לא יותר? ולמה לא פחות? אז התשובה היא שכשאני נמצא בתוך 30, אני עדיין תחת הרושם של האירוע, אני עדיין באותה יחידת זמן. כלומר, כמו ש-30 יום לפני, גם 30 יום אחרי. עכשיו, במובן הזה, מה האדם יכול לומר? ועזרה, אפשר לומר, שאותו סיבה... שבעצם היסוד של הדין של שמועה קרובה או רחוקה שהוא נקבע לפי 30 יום הוא בגלל אותה תכונה יסודית של 30 יום שהוא מהווה קרבה או רחוק מהאירוע, אם אני האירוע קיים בלוח שלי או לא. עכשיו בגלל זה קבוע עליו את דין 30, אולי בגלל זה גם קבוע לו דין שמועה קרובה או רחוקה, אבל למיתו של דבר אין חובה לקשר ישירות בין שמועה קרובה או רחוקה לבין 30, אני אגיד בצורה אחרת. אפשר אולי לומר אחרת. עכשיו תבינו יותר את ההבחנה. אפשר לומר שלמה שמועה הקרובה היא בתוך 30 יום? כי אני עדיין בתקופת זמן שמה? שיש אבילות עליו. ובלשון אחרת, אם זה נודע לי בתוך פרק הזמן שבו האנשים שהיו מתחילים את האבילות, או שהתחילו בפועל, או אפילו אין כאלה, אבל שהתחילו בפועל, יותר טוב, כן? הדוגמה של רימון של סולובייץ', הבריסקי רוב היה שומע שהוא מת בתוך 30. אז היות והוא הצטרף למעגל האבלים, כאשר האבלים שהתחילו באופן נורמטיבי ברגע הקבורה, הם מתאבלים, אז אנחנו אומרים לו, אז אתה עכשיו תעשה 7 או 30, עוד נלמד. זה עוד רחוק מאיתנו, את כל הדין שגדול הבית, כלומר, האם הוא מצטרף עליהם, האם הוא יוצר אבילות משלו, כן? ושם גדול הבית, שהם בסופו של דבר מצטרפים אחד לשני, אבל הוא בווילנה, ואין בניו יורק, הוא לא מצטרף עליהם, כן? אז, אבל אני אומר, אפשר לומר, כל עוד שנמצאים בתוך זמן, ואז באמת הדין נקבע לפי 30, לא לפי 30 יום. עכשיו, עזרא, במובן מסוים, חקרת החקירה הזו דרך השאלה שלו. כן, איך חקרת את זה? אם זה ביום הקבורה, מתי שלושים מתחילים? בקבורה. השאלה שלך, אולי זה יתחיל ביום המוות. מה בעצם הוא עמד מאחורה? מה חשבת, כן? בוא נשקף לך, כן? מה חשבת, כן? חשבת, זה פשוט. כמה זמן עבר, מה שהוא מת, זה לא קשור בהגדרות ההלכתיות של שלושים וכו'. כן, אה. אני אומר ככה, בלא מעט מקרים של שבועה רחוקה, סיכוי טוב שזה קיים. גם אם לא קיימים, אני לא חושב שזה מעלה במוריד. אבל אני אומר, הבאתי פה, אני לא הייתי בהתחלה, רציתי לתת את הרקע של שבועה קרובה רחוקה. הבאתי ממקרה מייסה שאויו, כשסבא רבא שלי נפטר, אח שלו קיבל שבועה רחוקה.
בסדר, אבל
זה לא חייב להיות, אבל אני לא תולה את זה דווקא בזה.
צריך להזמין את זה קצת אחר.
אוקיי, מקבל. עכשיו, זה אולי תלוי, מה שנאמר פה, בעמדה שפגשנו, של המיתוש של דבר, מי שלפי השיעור קצת קורא ריף על הסוגיה, אז אני יודע שזה דיון גדול בריף, מחלוקת, הוא הביא את זה כמחלוקת בגאונים, והוא מצדד בעמדת הבהג, והיא, האם אומרים, דין מקצת היום כחולו, בשלושים. בשמועה קרובה או רחוקה. הם חולקים קצת איך להסיק את ההישג בתוך גמרא בבחורות. בואו לא ניכנס שם לעובי הקורה, אבל הריף מביא דעה של גאונים שיש דין מקצת היום כחולו בלשון אחרת. בלשון הגאונים זה יום למד כי יום למד א', או מגיע יום למד בבוקר, נגמר השמועה קרובה. אם תשמע ביום למד אחרי צהריים על המות הקרוב שלך, זה שמועה רחוקה. הריף עצמו חולק, והריף מתעקש בתוקף שאנחנו לא אומרים מקצת היום כחולו בשמועה קרובה רחוקה, או בלשון הריף יום למד כיום כפתת, ורק בסוף היום. אני בשעתו, כשעסקנו בסוגיה של מקצת היום כחולו, קצת סביב בעל המאור שם, תרגמתי את זה, האם מדובר בפרק זמן שעובר, האם מדובר בתקופה, אבל עכשיו, במסגרת של הלימוד פה, אפשר לומר, אולי בזה גופה הם חולקים. דיינו, לשיטת אותם גאונים, היות ואני אומר, וקצת היום כחולו באבילות 30, אז שהאבילות 30 נגמרת, אז גם מי עוד נגמר? אני מה כל הטענה של בעל המור, מבחינה למדנית, אני אסביר. בעל המור אומר, איך יעלה על הדעת, שמה שנאמר קצת היום כחולו, לאדם שלא חווה כלום. מתי נאמר? מי שחווה, אפשר להגיד טוב, תסיים ביום האחרון, כן? אבל לא חווית כלום. עכשיו, במידה ואני טוען, אני לא חושב שזה חייב עוד רק אם יש אבילים אחרים, במידה ואני טוען שהרציונל של שמועה קרובה רחוקה הוא להצטרף לאבילות של שלושים, ודאי אם בפועל מתאבלים אותה, אבל גם אם פוטנציאלית יכלו, אז היות והאבילות 30 הייתה נגמרת, ושם יש סיבה לגמור אותה בבוקר, אומרים קצת היום כחולו, אז גם פה. אז אולי זו המחלוקת, הביטוי החריף לשאלה הזאת, ראינו כבר באותו דיון בראשונים, שאני לא אחזור עליו, אל תתייאשו, אני לא אחזור עליו, כן? אותו דיון, האם אומרים את הדין שחג נחשב 7 ימים, יש דיני שמועה קרובה רחוקה, ראינו שזה דיון בתוספות, בעל המאור, ראינו ברעבן שברגע שבו גם מייסה שהויה ועשו את זה, כן? וראינו את דעת בעל המאור והרמב"ן שחולקים ואומרים, זה לא ודאי שבשעתו כדיבר, שתת הריף וכו', כל הראשונים שחולקים אומרים, מה פתאום, זה לא יהיה, אבל צריך לעבור פרק זמן, ואז זה יותר קרוב לצד, שאלה, כמה אתה קרוב, כמה אתה רחוק, זאת השאלה. 30 יום זה שיעור ריחוק, זה משהו. אבל מי שבאמת בא ואומר, אנחנו, זה לא לגמרי השיטה הזאת, ואני אסביר למה, אתם צריכים לקפוץ עליי. אני יודע, מוכר, אתם עייפים, אבל אתם אמורים לקפוץ עליי, למה? כי מה קורה לשלושים באותו סיפור? מתי הוא נגמר? ולמה הם אמרו את כל השיטה הזאת של סופרים את החג כשבעה ימים בשביל שמוע רחוקה? כי השאלה הייתה, יום כיפור מפסיק את ה... יום כיפור מפסיק את השלושים, אז מה אכפת לי כמה ראש השנה? אז מה רואים בבירור? שגם הם ודאי לא חושבים, או צריך להשתחרר קצת עם מה שאמרתי קודם. ברגע שהאבילות השלושים תיגמר, אז גם שבועה רחוקה. לא, לא, זה ודאי לא ככה לשיטתם. כן? זה מוכח לגמרי, כי הם אמרו את כל שיטתם במסגרת ניסיון להמשיך את שמועה רחוקה, קרובה, סליחה, מעבר לשלושים. הסתיים מה שלא ישים. אז האם זה עכשיו פורך את הכל? האם נגיד איזה חילוק ביניים? זאת שאלה. אני רוצה פה להוסיף לדיון רק בשביל שתראו שאני לא עושה הזיות, כן? וזה שיטת בני ארץ ישראל שמופיע גם בירושלמי וגם במסכת צמחות, ושם אני קורא לכם ירושלמי מועד קטן פרק ג' הלכה אי איתן יתנה שמועה קרובה בתוך 30 או רחוקה לאחר 30, שזה שיטת רבי עקיבא בבבלי. איתן יתנה שמועה קרובה בתוך 12 חודש או רחוקה לאחר 12 חודש. כאן שיעור הזמן הוא 12 חודש, וגם פה מה אני יכול לשאול את עצמי אותה שאלה? קודם כל זה עוד פעם יחידת זמן שאני מכיר אותה מהווילות, אומנם אני מכיר אותה רק באבי ואמו, ופה הברייתא לא מבדילה, אבל הברייתא לא מבדילה, ולכן מה בעצם אדם יכול להגיד לעצמו? שאולי אין משהו ביניים, לא שבפועל צריך להיכנס לתוך מעגל של אבל, אבל זה אותו עולם מושגים. גם פה מה יכול אדם לומר? לא לא לא, זה לא עניין של, אלא גם שנה זה מתרחק מאירוע, או בדי נצטרף למה שאמרתי קודם, שזה כי הזמן עובר במעגלים, טוב, שנה זה המעגל הגדול ביותר של הזמן. חודש זה מעגל של היחידה הבאה שמרכיבת, אך השנה הרי בנויה מחודשים, בתפיסה של ההלכה. שנה לא מורכבת מימים. זה קורות בפורשים, וזה לא המקום עכשיו להאריך בזה. אבל זה בנוי מיחידות של חודשים, אז איזה יחידת זמן היא לוקח? וגם פה, מי שרוצה יכול לשלוף מקורות שמראים בהקשרים שאין להם שום קשר לאבלות. המושגים, כמו למשל, עולה לי ככה לראש עכשיו, בבא בתרא ודף ח', סוגיה דנה, כמה זמן אדם שוהה בעיר כדי שהוא ייחשב כבן העיר. יש שם דיון חשוב בראשונים, האם כדי לשלם מיסים או האם כדי לקבל כסף מהרווחה, כלומר אם כדי לתת או כדי לקחת, כן? דווקא מין הגדולה, אבל עדיין יש שם דיון על 30 יום, 12 חודש, על קופה, תבחוי, כלומר, כדי, בעצם מה שהסוגיה שם אומרת, כדי ממש להיות בן עיר באופן שלם, תגור בשנה שלמה, שזה יחידת הזמן המלאה. אבל יש גם 30, אז אם גם פה, הדבר אחד ברור, הם חושבים ביחידות זמן, שאנחנו מכירים בה, השאלה, אני אומר את זה כחקירה של אולי תלזאים, סלחו לי אבותיי, כן? זה האם זה סימן או סיבה, כלומר, האם כי 30, 12 חודש, זה שיעורי זמן שקרבה, ריחוק וכו', אז לכן נגלה אותם גם פה וגם שם, ואז זה מה שהם קוראים סימן, ואם זאת הסיבה, האם כי זה עולם המושגים של אבלות, לכן הוא גם משמש כאן, כן? אני אומר, האינטואיציה שלי, לא הייתי צריך לבחור בין כל השיטות, שזה יותר עניין פשוט של קרבה וריחוק, זו האינטואיציה שלי, כן? אבל כאמור אנחנו נגלה פה כל מיני מחלוקות ראשונים שחלק מהם רוכבות על אולי על המושגים האלה. כלומר אני חושב שאפשר למצוא מי שחשב ככה ושאפשר לייחס לו מחשבות כאלה, כן? בכל מקרה זו ההגדרה היסודית שהסוגיה נותנת כאן. וגם הגמרא ממשיכה, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא יחיד מקל ורבים מחמירים הלכה כרבים. חוץ מזו, כמובן הראשונים יד מסייגים, שגם אם אתה מוצא יחיד מחמיר ורבים מקלים, גם ההלכה כן. אז למה אמרו ככה? כי זה המקרה פה. כי היחיד פה הוא המקל, רבי עקיבא מקל, כן? אבל אומרים, חוץ מזו, שאף על פי שרבי עקיבא מקל וחכמים מחמירים, הלכה כרבי עקיבא. דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל בעבל. וכאן הגמרא פוסקת הלכה כרבי עקיבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב חנינא אתי אלי שמועה דאבוה מבי חוזאי. פה אני חוזר לפתיחת הלימוד. זה משהו שכיח, זה, נראה פה עוד פעם, סיפור אחרי סיפור, אנשים, אבא שלו מת, הוא לא ידע. ובא לו שמועה רחוקה. עכשיו, מה הוא עשה? אתה לקמד הרב חיסדה, אמר לי, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. רב נתן ברמי, אתי אלי שמועה דאימי, אמא שלו מתה. מבי חוזאי, אתה לקמי דרבה, אמר לי, הרי אמרו, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד. הייתי ובאמת דברים אמורים בחמישה מיתי מצווה, אבל אביבה לי מושיבה או 30. אנחנו בעזרת השם בעמוד הבא, בחף עמוד ב'. כמה זמן נלקח עד שנגיע לשם? הרבה זמן, כי יש לנו קריאה באמצע. אבל הגמרא שם דנה בשבעה מתי מצווה, ומי האנשים צריך להתאבל עליהם. כן, הסוגיה כאן הולכת עם הכיוון של שבעה מתי מצווה, והיא מבחינה בין אביו ואמו לבין אחיו, אחותו, בנו, ביתו ואשתו. כן, זה מה שהסוגיה מבדילה. ועל אביו ועל אמו, מה נאמר? שאין דין שמועה קרובה או רחוקה. דיינו, שבעה או שלושים גם בשמועה רחוקה. ועל זה הגמרא עונה, וזה טקסט מאוד קשה להסבר, אין לי פתרונות, רק נשאל את השאלות, אמר לי, יחידה היא, ולא סבירה לן קוותי. מה הייתם מצפים כשאומרים ככה? אולי, מה בעצם אנחנו אומרים פה? דבר מאוד מעניין. למרות שההלכה כדברי המקל באבל, אבל אין הלכה כדברי יחידה, למה לא? מצאתי פה לכאורה, אז מה אם הוא יחידה? אז פה אנחנו רואים דבר שהוא מוכר מאוד מקומות, אבל ההפעלה לא ברורה. אני אגיד משהו, אולי לא ימצא חן בעיני כולם, אבל אנחנו מכירים מאוד מקומות, אז זה חומרה, אז זה חומרה, אוקיי, מצוין. אז לכאורה, אז מה הבעיה? למה להגיד יחידה?
כן, זה לא משנה.
אתה צודק, זה חומרה, אבל למה להגיד יחידה? כלומר, למה הסוגיה הסתבכה? עכשיו, תודה שתיקנתי את השאלה, אבל למה הסוגיה מסתבכת? כן, אוקיי, אז הם חשבו ככה. ב' זה יחידה, תראו מי חשב ככה. דתניא, מייסה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק, והודיעו לאחר 3 שנים. הוא בא ושאל את אלישע בן אבויה וזקנים שאימו. עכשיו, מיד, מי שמכין את השיעור עם שוטנשטיין, אז הוא רואה מיד בהערות למטה, לא, לא, זה לא אלישע בן אבויה שאתם חושבים, היה עוד אחד. הוא היה רב חשוב, כן? בסדר. אבל תראו, הוא עם זקנים שאימו, והוא לא יחיד. יש פה עוד אנשים, כן? ואמרו, נהוג 37, כן? וכשמת בנו שרבי אחיה בגולה, ישב עליו 37. עכשיו, אני רק אגיד, יחידה, ואני גם אמר, גם זה על, על, על חכמים, יחידה זה לא מבחינה מספרית, זה לא שספרו והיה אחד. יחידה זה מעמד. יחידה אומר, זה נחשב כדעת יחיד, אני אומר את זה בצורה הבאה, זה נחשב כדעה שאין להתחשב בה. זה לדעתי הפירוש. אני לא רוצה לפתוח פה תיבת פנדורה, אבל אני רק אגיד שגם כשמדברים על חכמים, זה לא תמיד אומר שהיו 10 אנשים שאמרו את זה. חכמים זה בא ואומר הדעה לאו דווקא מתקבלת, כי ראינו פה לפני רגע שהלכה כדברי המקל באבל, אבל זו, יכול להיות שחכם אחד אמר את זה, אבל זו הדעה, כן? כלומר, זה לאו דווקא עניינים מספריים. לפעמים באמת לוקחים דעה שנאמרה ואומרים אילו ואילו דברי אלוקים חיים, לפעמים לוקחים דעה שנאמרה ואומרים לא נחשב, כן? למשל, בית שמאי ביבנה, מה שהם אומרים, זה לא שזה עוד דעה, זה לא קיים. כשהוא ביטרפון מחמיר כדברי בית שמאי ביבנה, כן? והוא מסכן את עצמו, מה אמרו לו? אם היית מת, היה מגיע לך. למה? כי זה לא דעה הלכתית לגיטימית. כלומר, בית שמאי, זה מעין יחידה כזה, כן? זה לא לגיטימי בכלל, כן? עכשיו, פה, ככה הסוגיה מתייחסת לדעה הזאת, אבל בכל זאת, אז להסביר את הלומדס שלה. הלומדס שלה הוא נפלא, הוא עוד יותר משתבץ יפה ממה שנאמר קודם, למרות שהגמרא כבר עושה אותו, כן? ואני אסביר. למה יש הבדל בשיעור שמועה קרובה רחוקה באבי ואמו? אז הדבר הראשון שמזדקר לעין הוא, כי גם שיעור זמן האבלות הוא יותר רחוק, נכון? רק מה, שזה לא נכון בדיוק, כלומר, לא ככה, תיאורטית, הייתי אומר שאולי שיעור הזמן הוא עד 12 חודש, כמו אותה דעה בירושלמי. אבל מפורש פה, זה היה 3 שנים, כן? ולכן זה ברור שבסופו של דבר לא משתקפת פה עמדה הלכתית שאני נדבק לשיעור זמן האבילות, כמו כל זמן שצריך לי נורמטיבית להתאבל עליו, אפילו המעגל הכי קל של האבילות, הכי רחוק, אז כל מי שיקפוץ בתוך פרק הזמן הזה נחשב קרוב רחוק, לא. זה לא נאמר, צריכים להגיד אחרת. אני חוזר כל הזמן לסימן ולסיבה. כמו שבאביו ואימו, מה אני רואה? שדיני האבילות הם שונים. אנחנו נראה את זה גם בעמוד הבא, על קריאה. יש שם מערך אחר של דינים. אנחנו צריכים עוד לפצח את זה, כן? אני תואל את כל אלה שיחרו, רק קודם תיארתי, זה לא בגלל שפסיכולוגית זה יותר קשה לך. יש פה אמירה של, של, של כיבוד הורים, לא במובן רק לכבד אותם, יש פה אמירה בכלל, מאין באת, ושאדם יבין שהוא חוליה בשרשרת. עולם האבילות גם מכונן תודעה של זהות. ובמסגרת הזאת, כמו שהעריכו את פרק הזמן של האבילות, אז גם במה שנוגע לשמועה הרחוקה, אמרו שהדין הוא אחר. כן? מבחינה למדנית, אנחנו יכולים לנסח את זה בשתי צורות. אנחנו יכולים לומר שזה נחשב שמועה רחוקה, ועדיין, מה אמרו? שדין שמועה רחוקה ואביו ואמו הוא שבעה או שלושים. כי אדם על מות הוריו תמיד חייב לבטא את הפרידה מהם באמצעות מה? המודל של שבעה או שלושים. או אני יכול לומר אחרת, מי שרוצה, אני לא, כרגע לא יושבת לי איזו מחלוקת ראשונית טובה שהם נחלקו בזה, שלגבי הורים זה תמיד נחשב קרוב. אני אומר את זה, אני אומר את זה אחרת. אתה תבין, דיברתי קודם שחלק משמוע קרובה או חוקה אולי רוכב על זה, שאנשים בכלל באמת לא ידעו מה קורה עם החברים שלהם. כלומר, זה לא שהיה להם 100,000 מספרי טלפון, כתובות מייל, ובוא, על מי אני אדבר עכשיו כשאני נוסע באוטובוס. אנשים שלא היו לידם לא קיימים. אבל אבא ואמא, אני מוכן להגיד לכם, הם תמיד בשבילנו, הם צוק, הם תמיד קיימים, כן? גם כשהם זקנים וחלשים, כן? תמיד קיימים, כן? כלומר, מבחינתך זה תמיד קרוב, כן? אמר, זה יכול להיות, אבל יהיה הדבר אשר יהיה, רבי עקיבא חולק על זה, כן? אז לא צריך חוגר, כאילו, זה רק דעת יחידה, כן? זה רק אישה בנבויה, כן? אבל יש פה דעה שמבחינה בדיני שבועה רקובה ורחוקה בין אביו ואמו לבין שאר האבלים, ועל זה שואלת הגמרא איני. האם יכול להיות שכשמת בנו של רבי יחיא, הוא ישב עליו שבעה או שלושים, והרב בר אחוה דרבי חייא דובר אחתיה דרבי חייא. כן, הייתה שם משפחולוגיה מסובכת. כן, היה שם שלוש פעמים חתונות, כן? וככה נוצר מצב שרב יכול להיות האחיין של רבי חייא, גם מאבי וגם ממו. הרי איך יכול להיות שאח ואחות של רבי חייא מתחתנים ורב הוא נולד מהם? זה אסור, זה הריות, גבד, כן? אז התשובה צריכה להיות שאחד הוא אח מהאם ואחד אח מאב, ואז התחתנו והולידו את, כלומר, שם שלוש משפחות, כן? ורב בבבל, והוא בא לבקר את רבי חייא, כיסא לקלעתם, הוא הולך לארץ ישראל, ורבי חייא, ממש יוסף הצדיק עם אחיו, העוד אבי חי, רוצה לדעת. נו, מה שלום המשפוחה? שפה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, שהיא גם פרשנית, אבל בהמשך הסוגיה מתברר, שיש לה נפקות הגדולה מאוד להלכה, סביב השאלה, עד כמה אני מבחין בין אבי ואמו לבין לבין שאר הקרובים. כלומר, מי שיפרש שמדובר פה על אביו ועל אמו, זה ייקח למקום אחר, מאשר אם זה אח ואחותו. כלומר, השאלה היא, האם הוא שואל אותו על ההורים של רב שמשפיל רבי חייא, אחיו ואחותו, או אם הוא שואל אותו על ההורים שלו, שאז זה אביו ואמו, כן? זה מחלוקת בין רש"י פה, ובעוד מקומות, לבין רבנו חננאל. תוספות פה על אתר מביאים את המחלוקת. ונחנן, מי שרוצה לראות, נמצא בפסחים בדף ד', כן? ושם מופיע כך, כן? רב ברחו עד רבי חייא, דו ברחתי עד רבי חייא, כיסה לקלעתם, אמר לי, אבא קיים, וכאן השאלה היא, מה הוא שאל אותו? אבא שלך קיים? לפי רש"י, הוא שאל אותו, אבא שלך קיים? אני לא אמר לו, למה אתה שואל? תשאל אמא קיימת, תשאל על אמא. אז מה הוא הבין? למה לא לשאול על אבא? כנראה הוא לא קיים, כן? אמר לי, אמא קיימת? טוב, אז בוא, באמת, בוא נשאל על אמא. מה אולי הוא חשב שהוא ישמע? אולי הוא קיווה שמה הוא ישמע? ברוך השם, גזון תהלף, כאילו, ברוך השם, ואז מה הוא אמר לי? אמא קיימת, אמר לי, אבא קיים? הוא אמר, למה אתה שואל? תשאל על אבא. ואז מה הוא מבין? ושניהם מתו. ככה רש"י קורא את הסיפור, הרך קורא אותו אחרת, הוא קורא אותו, שהוא שאל אותו, אבא קיים, כלומר, הוא שאל על אבא שלו, על כמו אבא של רבי חייא, על סבא של רב, כן, בדיוק, כמו על אבא של רבי חייא, אז הוא אמר לו, אמא קיימת, אמא שלי קיימת, כן? אייבו קיים, כלומר, לא, כלומר, הוא גם גורס אחרת, כן? כמו אבא שלי קיים. אז מה הוא הבין? אם אבא שלי קיים, כנראה שהסבא שלך לא קיים, וגם אותו דבר עם האמא, כן? עכשיו, קודם כל זה נוגע לשאלה שאני כרגע עוד לא מספיק יודע, אם יש פה מועד קטן עוד סוגיות שנוגעות בזה, וזה איך להודיע למישהו שמישהו מת. בעצם מה אנחנו רואים פה, לפחות בהתנהגות של רב, שרב, אני לא רוצה להגיד שהיה פולני, אבל קרוב לזה, דיינו, לא, באים לבן אדם, אומרים לאבא שלך מת. כאילו, זה קשה להודיע, כאילו, יש לי חבר, אח של הרב שנקולבסקי, שהוא חבר ביחידה שמודיעה, בחוליה שמודיעה, שם הרגע שאתה בא עם מדים, דופק בדלת בשתיים בלילה, הם מבינים כבר, כן? אז בדרך כלל מבינים עם רופא שיכול לתת לך מורפיום, אבל הצעקות תמיד נשמעות, כן? כל הפסיכולוגים וכל ה... אבל אני מניח שזה דילמות שאנשים מכירים במשפחות. היום זה יותר, איך מספרים לילד? יש כל מיני משפחות שמגינות על זקנים, שלא יספרו להם כל מיני ידיעות רעות, אולי זה יגרום להם התרגשות, כאילו... אישית, בתור מי שבא מבתים, בית של ליטווקס, אני יכול להגיד, הזקנים לדעתי הם הכי מחוסנים לקבל את הידיעות האלה. זה אנחנו, לדעתי זה לא בעיה של הזקנים, זה בעיה שלנו, שאנחנו לא יודעים איך לספר להם. אבל זו דילמה שהיא קיימת בכל מיני הקשרים, איך מספרים, באיזה אופן, האם נתנים לאדם איזה ריכוך, האם להבין דבר מתוך דבר, כן? אני זוכר, שמעתי פעם מסבא, הוא סיפר שכשרב חיים נפטר, אז הוא מת בוורשה, קבור בוורשה. ורב משה סולובייצ'יק היה ברוסיה הקומוניסטית, זה היה באמצע המהפכה, זה היה, הוא נפטר באוגוסט 1918. הוא גם לא ידע שהוא מת, כלומר, גם, אני חושב, אני לא יודע אם זה היה שמועה רחוקה, אבל זה הופיע בעיתונים, הגיע עיתון לעיר, והנה רואים שמת האבא של הרב, ולא ידעו איך לספר לו, כאילו, מה לו, תקרא עיתון, כאילו. גם בארץ, מה מאוד מנסים? כמה בעידן הסלולרי זה עוד פעם משתגע, שאנשים לא ישמעו מהחדשות שמת קרוב משפחה שלהם, כן? כאילו, מעקבים ידיעה על חיילים, חלילה, כשזה קורה, כלומר, מקדישים איזו מחשבה, כן? אבל בסוף מה עשו? שלחו את השוטה של העיר. מי זה השוטה של העיר? היה מושג כזה באירופה, בשטטל. זה הוא שלא דופק חשבון, יכול להגיד מה שהוא רוצה, כן? איך היה אומר השוטה של בריסק? הרבנית ואני הם היחידים בעיר שקוראים לרב חיים דו, כמו אומרים לו אתה, כן? וחברה שמדברים בלשון רבים או בגוף אני חינוך אותי בישיבה הייתי לדבר בגוף שלישי לרב, ביידיש אומרים רבים, כן? בגוף שני, אבל אז הוא כאילו יכול להגיד מה שהוא רוצה, כן? אז הוא הלך איכשהו נו לו כאילו את העיתון, אמרו לו טוב לך תגיד, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל אני כן זוכר את אפשר משה סלווט שכמובן לא האמין לו. בוא נגיד ככה, אם בא שויטה העיר ואומר לך הוא רבה עיתון, אז אתה אומר, לא, בסדר. והוא התחיל לחפש אותו, וסיפור שלם, כן? אם אני אשחזר את הפרטים, זה רשום לי באיזה מקום, אז אני אביא אותו לשיעור, בסדר? לא, פה הגמרא כאילו, לפחות רואים מה המדיניות של הרב לפחות, לא באופן ישיר, אלא נותנים לאחד כמו, להבין דבר מתוך דבר. עכשיו, האמת היא, רבי חייא לא מתרגש יותר מדי, זאת האמת. כלומר, אני לא חושב שהוא היה חוטף את כיף לב אם רב היה אומר לו, כי תראו מה רבי חייא עושה. אם מישהו פה היה לו קשה עם רבינו תם, שהוא עסוק בלאכול בשר ויין, שאחותו שוכבת בחדר קירור, סליחה. אז תראו מה רבי חייא עושה. אמר לי, לשם חלוץ לי מנהלי. והולך אחריי כליי לבית המרחץ, הוריד נעליים, ואמר, אוקיי, בוא עכשיו נלך לסאונה. כן, בנים אחרות, אבלות של כ-10 שניות, כן? אומרת הגמרא, שמע מן התלת, שמע מן האבל אסור בנילת הסנדל, ושמע מן השמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, ושמע מן מקצת היום כחולו. בואו נסביר את כל השמע מינות, וכבר אני אומר לכם שיש פה בראשונים עוד שמע מינות. בואו נתחיל מאיזו שמע מינה אחת של הראשונים, פשוט כי זה סוגר את הדיון הקודם. השמה מינה שמופיע פה בראש, זה הופיע ברמב"ן, הראש מביא שהמרא מרוטנברג חלק על זה, הוא מביא דיון מאוד רחב בזה, האם מאמינים לעד אחד שמישהו מת, או לקרוב. זה בא רב ואומר, אבא שלך מת, מה אני צריך להגיד לו? עד אחד, אתה קרוב, לא מאמין לך, כמו שאני צריך להגיד לו, כן? והרמב"ן רצה לדייק מזה ש... אז הוא איך מודיעים שדי בידיעה שבא על סמך עד, אז זה אסביר למה זה שאלה, כי צריך להבין, למי שעד היום לא ירד לו הסימון, כשבאדם מת, חוץ מלהיות עצוב ועוד כמה דברים, זה גם נוגע לממונות ולירושה ועוד כמה דברים, כן? ורגע, מה רמת הנאמנות, כן? כאילו, למה להאמין לעד? אז אתה יכול להגיד ככה, מה שנוגע לאבלות, טוב, זה איסורים, עד אחד נאמן בישראל, ומה שנוגע לאחרי שנשפוט, את הכסף יחלקו, לא יחלקו, כן? זה... אז בונים פה על מושגים, יותר דוד אלי גלויה, שאנשים לא משקרים, כלומר נכנסים פה לעולם מאוד דומה לעולם של הגונות וכו', אבל זה לא סיפור קל, כן? אבל זה שמע מינה שהגמרא לא אמרה אותו, זה שמע מינה שמופיע פה בראשונים. הגמרא אמרה שמע מינות אחרות. שמע מינה ראשונה אומרת הגמרא, אבל אסור בנת הסנדל. השמע מינה הזה אומר אפסי נגרי. עכשיו למדנו את זה, שווה לעשות הסדל. אני כבר למדתי אתכם את הגמרא ב-י"ד תדבר, טוב, בסדר, סוגיה סבוראית, אבל מה, ככה מלמדים אותנו שאבל מוריד נעליים, מה, אין מקורות יותר פשוטים, לא למדנו את המשנה בתענית, פה למדנו. שאלה הזאת שואל הרמב"ן בתורת האדם, ואומר דבר מאוד יסודי שאליו רמזתי קודם, שהולך לטלטל את כל מה, כל המושג של יום אחד שהשמועה רחוקה. קודם פתחתי במודל שזה כמו אבילות שיבה, רק יותר קצר. אומר הרמב"ן, מה שהגמרא פה מתכוונת באשמה מינה, זה לא שהיא חידשה לנו שנירת הסנדל או ניהוג אבילות, אלא שדי בניהוג אבילות אחד כדי לקיים את שמועה רחוקה. את אבילות של שמועה רחוקה. כך אומר הרמב"ן, הוא אומנם מדגיש, גם פה מי שרוצה להיות הכל מסוכם בראש, אבל הוא מדגיש הרמב"ן, בתנאי שזה ניהוג אבילות חיובי. דהיינו, נעילת הסנדל, אתה חולץ נעליים, זה סימבולי, זה אקט הפגנתי. אומר הרמב"ן, אם אדם יכפה את המיטה, יעטוף את ראשו, די באחד מהם, לא צריך את כולם. כי אחרת, מה רבי חייא רץ לבית המרחץ? רגע, נו, יופי, הורדת את הנעליים, בוא נראה אותך עושה את כל 15 דברים. אבל הרמב"ן מסייג, אם הוא לא ילמד תורה, זה לא מספיק. אולי הוא לא לומד תורה, לא כי הוא עובד, אלא מעוד כמה סיבות, כן? אם הוא נמנע ממסחר, אולי הוא נמנע ממסחר מסיבות אחרות. ולכן אומר הרמב"ן, זה חייב להיות ניהוג חיובי, אבל די בניהוג אחד. זה, לפי דעת הרמב"ן, פירוש השמע מינה. בואו נעבור לשמע מינה הבא, ונחבר אותם יחד. שמע מינה, שמועה רחוקה, אני לא אגיד יום אחד, זה כבר אנחנו יודעים, אבל תראו את השמע מינה השלישי. הוא שמע מינה מקצת היום כחולו. דהיינו, היות ברבי חייא לא נהג יום שלם. חלץ נעליים, מקצת היום כחולו, יאללה, בוא נלך לבית המרחץ. כנראה שאומרים מקצת היום כחולו. וגם פה, בא הראש, יש פה דיון מאוד מאוד יסודי בראש, ואומר את היסוד הבא. אומר הראש, במקצת היום כחולו, שפגשנו בדף י' עמוד ב', שם אני חייב להיכנס ליחידת הזמן האחרונה של השיבה. או בלשון אחרת, בליל שביעי אין מקצת היום כחולו. זה רק בשביעי בבוקר, ביום. פלול שחרית, זוכרים, קראנו פה את הגמרא, שעמדו מנחמים אצלו, ראינו את זה בבוקר, בערב, זוכרים, מנחה, זוכרים? אוקיי. אבל בלשון הגמרא, מנחמים מנחמים אצלו, זה חייב להיות ביחידת זמן. אבל כאן אומר הראש, זה לא משנה. תחלוץ נעליים? לא, קצת היום כחולו. לא משנה אם זה ביום, בלילה, ברגע ששמעת והפגנת באיזושהי פעולה אחת אבלות, די בזה כדי להגיד מקצת היום ככולו זה נגמר. או בלשון אחרת, מה שלכאורה נראה כאן מצירוף הדברים יחד, שאנחנו צריכים להגדיר מחדש את האבלות של שמועה רחוקה. שמועה רחוקה היא לא מודל שתתאבל רק יום אחד ולא שבעה ימים, אלא שמועה רחוקה היא באמת לא מודל מלא של אבלות. זה לא רק שזה קצר יותר, זה גם לא עם כל ביטויי האבלות שיש באבלות שיבה. אני הייתי מגדיר את זה באופן הבא. מה שאתה בעצם חייב לעשות הוא להגיב לשמועה. לא יכול להיות. באים לרבי חייא, רב בא אליו, הוא מספר לו בבת אחת שמתו אבא ואמא, לא משנה כרגע אם של רב או של רבי חייא, ומה רבי חייא עושה? ממשיך, לא קורה כלום. לא יכול להיות שאתה אדיש. אנחנו דיברנו הרבה במונחים האלה, שעסקנו בדין של עונן, עם רב, עם אהרון הכהן וכו', כן? כלומר, דיברתי אז על הרמב״ם של האכזריות, כאילו זה מידה אלוקית להיות רגיש לצער, לאבל, אבל בעצם, אם פתחתי את השיעור ששמועה רחוקה סביב האבל, עכשיו הייתי מגדיר, היא כנראה בכלל לא מביעה, היא לא באה מה לעשות, היא בכלל לא באה להביע אבלות, היא לא מפגינה, היא לא עוטפת אותך ביגון, היא בכלל לא, הייתי אומר, זה לא שזה אותו דין יותר קצר, זה דין אחר, זה פשוט חוסר אדישות. זו תגובה, אתה מראה, אכן, זה בא לך, אז אתה תוריד נעליים, תחוף את המיטה, תעשה פעולה אחת, ודי בזה, כן, ג'ולי.
אני כמעט רוצה להסכים עם האנליזה הזאת, אבל השימוש של הביטוי מקצת יום ככולו הוא לא... בעצם ככולו אנחנו מכירים מימן.
שכן יש יחידת זמן.
יש.
אז לכן הבאתי את הראש, שזה אפילו בלילה, כלומר, הוא לא באמת, לולי הראש, אני מסכים איתך, יש בתלמיד רחיאל מפריז, הוא מביא בשם הרייבד, את הביטוי, שהיום האחד הזה, תקשיבו יפה, זה ביטוי מאוד מעניין, הוא באמת בא כנראה מתפיסה אחרת. הוא אומר, באבילות רחוקה, אתה נוהג את היום השביעי של אבילות שבעה. שומעים את ההגדרה הזאת? כלומר, איך פתחתי? יש מודל שבעה, מודל אחד. אחרי זה אמרתי, עכשיו לא, זה בכלל לא יום אחד. הכוונה, לא להיות אדיש, להגיב. עכשיו אני אומר, בשם הרייבד, משהו קצת אחר. אתה לוקח, בעצם המודל, עכשיו אני אסביר גם עם העצרת, פתחתי את השיעור, רגע, הגמרא פה לא הכיר את השלומים. מה אנחנו מבצרת? יום אחד הוא מתוך מערך של שבעה, נכון? אז בעצם מה שאומר הרייבד שם הוא שאין דבר כזה אבילות לא של שבעה. אתה יכול לקחת חלק משבעה. עכשיו, איזה חלק לקחתי? אז שלמדנו עד עכשיו אבילות דורייתא דרבנן, איזה חלק כל הזמן לקחנו? את היום הכי גרוע, את היום הראשון. פה אומר הרייבד, לא, אתה לוקח את היום האחרון. עכשיו, מה קורה ביום האחרון, ג'ולי? קצת היום כחולו. אבל זה עדיין לא שיטת הרמב"ן, שדי מה? שדי משהו, כן, כלומר, בכורה, במקצת היום כחולו של היום השביעי, עד שלא יקימו אותך מהשיבה, אתה נוהג הכל, כן, לא חושב שאתה נוהג רק חליצת נעליים, כן, רק דיוג אחד, כן, ואני אומר, בוודאי, דברי הראש, הוא ודאי לא מדבר במונחים האלה, שזה היום השביעי, זה היום האחד, כן, אני חושב שבאמת מדובר בדין אחר, אני אתן פה פרומו, וזה יהיה בפעם הבאה, לכאורה, אם אני מדבר על מוסד הלכתי, שהוא אמור להיות המוסד הפשוט ביותר, הפשוט ביותר להראות שאתה לא אדיש, להראות שאתה מגיב, הוא היה אמור להיות קריאה, בדיוק. לכאורה, שכן, אני כבר נותן לכם פה איזה פתיחה לקריאה, שאני מסתכל על הקוראים בתנך. הם לא כולם מבילים. זה בדרך כלל אנשים ששומעים שמועה רעה, ומה הם עושים? מביעים את הצער שלהם באמצעות מה? באמצעות הקריאה, ודווקא להפתעתנו, הסוגיה כאן אומרת דווקא חליצת אבל אסור בינת הסנדל, יותר מזה, עוד ארבע שורות בגמרא, הגמרא מתלבטת, לא ארבע, קצת יותר, האם קוראה או אינו קוראה, נראה בפעם הבאה מחלוקת גדולה בין הראשונים, באיזה מקרה, וכבר אני אומר, לשיטת חלק מהראשונים, ורשי בראשם, הגמרא התלבטה על כל שמועה רחוקה, אם קורא או אינו קורא. עכשיו פה, כבר הרייבד שם קפץ, ואמר, רגע, אם הוא אסור בנעילת הסנדל, למה שלא יקרה? או אני אגיד זה עכשיו הפוך, אם אני צודק שנעילת הסנדל אמור להיות מה? ביטוי לחוסר אדישות, אולי יעדיף שיקרה ולא יחלוץ את הסנדל. עכשיו, אנחנו נגיד את התשובה בפעם הבאה, וזה... בעצם, אתם יודעים מה, אולי נגיד את הכיוון הכללי, את הכיוון הכללי אני אגיד עכשיו, כי למה נשאר אתכם באמת עכשיו? כשתבוא, אתם יכולים, לא, אני אגיד. יש גמרא לעלן בחבדל, הכל אני אסביר יותר פעם הבאה, ששמואל אומר שצריך לקרוא דווקא בשעת חימום. וכאן אומר רבי חנינא מפריז, בשמועה רחוקה, השאלה שהגמרא דנה, האם הוא שעת חימום. עכשיו אני חוזר לפתיחת הסוגיה, פתחתי, יום שמועה כיום שריפה, הגמרא כאן, לפי הפירוש הזה, היא בדיוק את זה בודקת או כופרת בזה. דיינו, מה היא אומרת? אם אומרים לך, תשמע, הוא מת לפני שנה. מדע לך, טיפלו בו יפה, הוא קבור, כאילו, story is closed. אתה לא כל כך, אתה לא בחימום כזה. כלומר, כשאומרים לך, תשמע, הגופה קרה, הוא עדיין אין מצבה, כאילו... כלומר, בעצם הגמרא טוענת, אם אני הולך בכיוון הזה, שלמה קריאה לא מתאימה אולי בשמועה רחוקה להיות הביטוי לחוסר האדישות שלך? כי הוא ביטוי חזק מדי למה שאתה מרגיש בשמועה רחוקה. צריך ביטוי יותר קליל או בלשון אחרת. אני לוקח ביטוי מתוך ניוגי האבלות ודרכו אני מראה, וואו, כן? אבל הקריאה אולי לא, הוא לא מתאים למרות, שוודאי שקריאה לכאורה, נדבר על זה כל פעם הבאה, במהות הבסיסית שלה, היא לכאורה, זו בדיוק השפה שלה, שאדם קורא כשהוא פוגש אירוע מצער, כן? לכאורה, כן? אז מעניין, אבל אני אומר, הכיוון שנראה מהראשונים פה, אני אומר בעיקר, הראש והרמב"ן שמצרפים אותם, שזה לא דין אבלות, כמו שזה דין תגובה וחוסר אדישות, כן? שאלות, כן?
אני חושב זה לא קיום האבלות, כמו שהרב אמר.
נכון, נכון. נכון, עכשיו פה יש לנו גמרא נוספת, כן, לורנס.
בקשר לשאלה של ג'ודי, השמה מינה זה של מקצת היום זה כולו, זה לכל האבלות או רק למקרה הזה? כאשר הגמרא אומר שמה מינה.
הטקסט פתוח, אבל אני יכול לומר שהראשונים ודאי מבינים שזה ודאי נאמר גם על שמוע רחוקה. שמוע רחוקה, די, 10 שניות. די להוריד נעליים וזהו.
הפוך, הפוך, זה צריך ללמד אותנו על יום השביעי או יום השלושים, או זה רק מדבר על המקרה הזה, בגלל זה באמת יכול...
לא, על המקרה הזה, המקרה פה היה שמוע רחוקה. הוא חייב יום אחד, אבל אותו יום שיהיה מקצת היום כחולו. עכשיו אני לא רוצה לקלקל פה.
אם זה ספציפי, אז באמת התשובה זה שאתה רק צריך שנייה. זה לא משנה איזה חלק מהיום
זה. זה גם נזק.
עכשיו אני לא רוצה לקלקל פה לכל הלמדנים, אבל אני אגיד שכשלומדים קריאה, כדאי לקחת בחשבון שזה עולה פחות כסף להוריד נעליים מאשר לקרוא חולצה. מי שלא מאמין לי וחושב שסתם ילמד איתי את הסוגיות של קריאה, אנחנו נראה כמה הם מדברים, אם אפשר לתקן את החולצה, איך מתקנים, האם אולי נקרא במקום שהוא הכי פחות מכוער, כאילו, אתם יודעים כמה בגדים היה לאנשים פעמים מקדם?
לא היה,
אתם
נכנסים כולות.
שניים, אחד?
כן, בטח. איך שמעתי פעם את בדיחה שהיו, בווילנה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה עוני אדיר. סבתא שלי עליה שלום גרה אז בווילנה, אז היא סיפרה, אני לא שמעתי ממנה, אבל מאמא שלי שמעתי, שהיו הורים בווילנה את הבדיחה הבאה, שני יהודים בווילנה. לכל אחד יש רק בגד אחד. לאחד יש רק כפותה של שבת, ואחד יש רק כפותה של חול. מי יותר אני? מה אתם אומרים? מי יותר אני?
זה שיש כפותה של שבת. כן אמר לבוש מה שחשבו.
זה מה שהם היו אומרים. האינטואיציה שכולם היא להגיד, אין לו בגדי שבת, הוא יותר עני, זה עולה פחות. אבל היו אומרים לא. מסכן, הוא כל כך עני, שאפילו אין לו בגידי חול. כך היו אומרים, כן. אבל זה הרמה, ועכשיו גם תקרא את הקפוטה הזאת. כלומר, אני אומר את זה בכנות, זה כאילו מוריד, כאילו את ה... הראתי אתכם במלחת מסוקים מהשמיים, כן, וכל המושגים, אבל לא צריך לזלזל בזה. כלומר, הדברים האלה קיימים, וזה עולה בסוגיות בצורה בהירה, בסוגיה בחבב. שם זה יעלה, כן? ובכל אופן, הגמרא פה ממשיכה, ו... בואו רק נקרא את זה, נראה לי שאין לנו זמן כל כך לנתח את זה, אבל אני רוצה פשוט לסגור את שמוע כבר רחוקה, לעבור לקריאה בפעם הבאה. והגמרא שואלת שאלה שאני מניח שהאינטואיציה שלנו היא לא בהכרח תעלה בקנה אחד עם מה שהסוגיה אומרת. וזה אומרת הגמרא, קודם כל צריך את הרצח שתירה, אוי, רבי חייא ורבי אחיה, כן? רבי חייא, שמוע רחוקה יום אחד, רבי אחיה שיבה, אומרת הגמרא, רבי חייא לחוד ורבי אחיה לחוד, זה לא אותו בן אדם. אמר רבי יוסי ברבין, שמע שמועה קרובה ברגל. הוא למוצא הרגל, נעשית רחוקה, עולה לו, ואינו נוהג על היום אחד. פה קודם כל הראש אומר, הנה ראיה מוחצת לריף נגד הגאונים במקצת היום ככולו על היום 30. מדובר על אדם שביום 30 זה רגל והוא שומע את האבילות. הוא שומע הראש, לו היה מקצת היום ככולו ושמועה קרובה רחוקה, אז מה אכפת לי עם רגל? כל הדיון הזה אפשרי בתנאי אחד, שביום 30 זה אפשר לשמוע שמועה והיא תהיה קרובה, רק מה קרה לבן אדם הזה? הוא לא יכול להתאבל ביום הזה, כן? והיות והוא לא יכול להתאבל ביום הזה, אז מה השאלה שמתעוררת? כן? האם זה נחשב שמועה קרובה או רחוקה? כן, אומרת הגמרא, שמע שמועה קרובה ברגל, למוצא הרגל נעשית רחוקה, עולה לו ואינו נוהג אלא יום אחד. זה נחשב שמועה רחוקה. בני רבי עדה דמין קיסרי קמי דרבי יוחנן, הוא יותר מרחיק לכת. שמע שמועה קרובה בשבת, ולמוצאי שבת נעשית רחוקה. שלמה זה יותר מרחיק לכת? כי בשבת אבלות נוהגת. מילא ברגל. עכשיו כמובן כל פעם שזה עולה רגל אני אומר רמב״ם רמב״ן, הם יש דברים שבצינה. אבל בוא נהיה לרגע רמב״ם. אפס נוהגי אבלות. אבל שבת, אבילות נוהגת, יש דברים שבצינה, אז אולי נאמר שזה... הוא כבר התחיל לנהוג אבילות בתוך 30 יום, בתוך היום ה-30, כן? אבל היות והוא לא נהג דברים שבפרס, עכשיו תזכרו, קודם דיברנו על חשיבות הפרסיה כלהראות לכולם את חוסר אדישותך, כן? אבל היות ולא הפגנת, לא הראית כלום, כן, במשך היום, אז מה גם הוא מוכן לומר אותו דבר, שאינו נוהג אלא יום אחד. עכשיו כאן אנחנו חייבים לסיים, אני רק אציין שבירושלמי יש מחלוקת בנושא הזה, כולל בירושלמי משמע שיש מקום להבחין בין רגל לבין שבת. עכשיו מה שאנחנו צריכים ככה רק ספיח קטן לשיעור הזה בפעם הבאה, זה לנסות להבין לגבי השאלה שדנו במהלך הלימוד היום, והוא מה הטיב 30 יום באבלות קרובה רחוקה, ומה אני לומד מהסוגיה כאן, כי כאן לכאורה, עזרא בוא נחזור אליך, האם הוא שמע קרוב או רחוק מהאירוע?
קרוב.
אבל האם הוא שמע בזמן, האם הוא נהג אבלות, או זה חייב אותו להתאבל בתוך הפרק זמן הזה? לא, כן? אז מפה אני אדייק שזה קשור ל-30, כן? בסופו של דבר, נראה לי שכן, אבל אני אומר, וכדאי גם בדיוק לבדוק את לשון הירושלמי ופעם הבאה, ופעם הבאה יש לנו פה עבודה על קריאה, כן? אז לא תלך לגבור איזה פרומו. כן, אני אומר ככה, יש פה, אנחנו לומדים לפי הסדר, בעיקר נלמד פה את הסוגיה, אבל הסוגיה הזאת, כל הראשונים למדו אותה מתוך זיקה לסוגיות אחרות. זה לא בוואקום. יש ראשונים שלמדו אותה, ובראשם תמיד הבריחיל מפריז, מאוד כדאי לראות את פרשנותו לסוגיה. על רגע הסוגיה בחב דלת, במשת חימום. והרמב״ם, לפי עניות דעתי, בפרק ח' למד אותה על רקע הגמרא בחב ב', זו עוד גמרא שעוסקת בדיני קריאה, ופעם הבאה זה מה שיעסיק אותנו, כמה יסודות של קריאה של הסוגיה הזאת, נראה כמה ניכנס לעובי הקורה. מה שלא נעשה, אני לא נראה לי שכדאי כרגע לעבור לחווה ולהתחיל לראות את כל הנושא הרחב של קריאה, פשוט נגיע לזה, כן? בסדר, טוב, משהו, משפט אחד לפרשת שבוע ונסיים בזה. יש פה כמה בחורי ישיבה שזוכרים את השיעורים של ראשי הישיבות, האם אסור להזיק? זה שיעור פתיחה, בדרך כלל שראש אישית וליטאי, תלכו לכל הקבצי השיעורים. למה הם צריכים להעביר כזה שיעור כלולי?
לא כתוב אסור להזיק.
כי בחשת שבוע כתוב שמי שמזיק משלם. אז אולי אני אשבור לך את המשקפיים, כי אתה מרגיז אותי ו...
שלם.
מה אני אשלם? עכשיו, בצד שני, מה ברור לכל ראשי הישיבות? ברור שאסור להזיק, מה יעלה לדעת, ככה יהודים מתנהג. אז אומרים, ואהבת לריח כמוך, ומוצאים איזה רשבה, שיובשים מוצ'קופ, איזה רשבה שאמר שזה איסור. אני רק רוצה על רגל אחת להסביר למה, או איך נוצרה המצוקה, וגם על רקע זה גם להצביע, על נזק לא, אבל לפחות על פסוק אחד מפורש בתורה, שהוא שובר את השפה של הפרשה שלנו. הרקע הוא כי הפרשה כתובה בסגנון קזואיסטי. אנחנו מביאים מקרה ומתארים את הדין אם המקרה קרה. מה חסר הסגנון הקזואיסטי? שיפוט מוסרי, האם טוב שהמקרה יקרה? אם המקרה קרה, שני אנשים הלכו מכות ונקפו ישרה. בן אדם הרביץ לחבר שלו, בן אדם קרה בור והוא נפל. השפה הקזואיסטית היא פסקי דין. למה בית הדין, אם פותחים את הפסקים, כתוב, פלויני אלמויני תבש, לא כתוב שמותר להתנהג או שהוא להתנהג, זה לא הנושא. ויש המון נגזרות שבגלל הסגנון הזה, שיוצאות מזה משפעות על דיונים, לדעתי הכבד שבהם זה כל נושא עירוב פרשיות, שהוא נושא מאוד נכבד, הוא כולו פועל יוצא מהסגנון הקזואיסטי, שצריך להרבב את הפרשיות, כי השפה הקזואיסטית יש לה מגבלות, או יש לה דינמיקה מסוימת. סוגרתי סוגריים. אבל שאלה נוספת, ופה אולי נשבור קצת את הבידוד של הפרשה, זה מאיפה בחרו את המקרים? וכאן אני משאיר לכם לעשות את זה בשולחן שבת, כבר דיברתי על זה, אני חושב פה מסתום, שיש חלק מסוים מהמקרים בפרשת המשפטים הראו קודם לכן בתורה. חלקם בספר בראשית, דיברנו על הקשר בין העבד והמה העברה לפרשיות יעקב ולבן, מפתה בדינה ובית שכם, יש ממש תגבולות לשוניות, מוכר גונב איש ומחרו ליוסף ואחיו, ולא אני המצאתי את הקשר הזה, כבר הקיסר הרומי לפי הפיוט לפחות חשב על זה לבד, כן? אני רק אצביע על אחד מהסיפורים האלה, שהוא עומד ברקע של אחד מהפרשיות, וזה כשאדם מכה את רעהו, נראה לי שכדאי לשקול קשר למשה שיוצא לראות את אחיו, והוא רואה איש עברי מכת רעהו. ושם הסגנון לא קזואיסטי, שם זה סגנון ציפורי, ושם עומד משה רבינו, ומה הוא צועק על אותו היהודי? רשע, למה אתה כרעך? וההשלמה של, הייתי אומר, המגבלה הלשונית של פרשת משפטים, היא בזעקה המוסרית של משה רבינו, ואני מציע שהיא לא רק חלה על אותה הקאה, היא חלה גם, רשע, למה תחפור בור ותפיל את החבר שלך, או למה אתה לא נזהר בכבוד האחרים? טוב, לילה טוב.